הדף שלפניכם, עמוד 64, בעין היה, מסכת שבת, דף כף א', כן. אני קורא את הגמרא בעמוד שלפני, לא מצולם פה לפניכם, יד נתחבר למה שכתוב אצלכם, שואל את הגמרא, מהי חנוכה? מה עניינה של חנוכה? ופה יש תיאור של אותם מאורעות, אותו מאורע מופלא של חנוכה. זה מתחיל... מהי חנוכה? מהי חנוכה? דתנו רבנן בקפה וכסלב, יומי דחנוכת מניינון. כן? קפה וכסלב מתחילים ימי חנוכה והם שמונה. דלא למספד בהון, אסור להספיד בהם, למת בפניו. דלא למספד בהון ודלא להתענות בהון. אסור גם להתענות. ממשיכה הגמרא שנכנסו יוונים להיכל, תימו כל השמנים... יפה. אז רב מתייחס, בעיקר כרגע פה, לדברי הגמרא, בקפה בכסלב, יומי דחנוכה, תמניינון. זאת אומרת, הרב שואל, בעצם מתמודד עם השאלה, למה הקדוש ברוך הוא סידר, כן, שהשמן יספיק לשמונה ימים ולא לשבעה ימים. או למה לשמונה ימים? אפשר היה גם אחרת. גיליתי פה שאפשרות השנייה שמוצעת כאן זה שבעה ימים. יש גם סיבה. למה היינו מצפים שיהיה דווקא שבעה, ותכף נראה את זה. בכל אופן, למה זה שמונה ימים? הרי זה היה יכול להספיק גם לשיעור זמן אחר. משמע שבשמונה יש פה איזה הערה שהיא קשורה באופן, הייתי אומר, ישיר, מהותי ועמוק למלחמה התרבותית שבין ישראל ליוון. זה חושף לנו את נקודת השורש של המאבק בין ישראל, תרבות ישראל, לתרבות יוון. זו הקדמה. נקרא בפנים. דתנו רבנן בקפה בכסלב, פסקת ת' ברב. דתנו רבנן בקפה בכסלב, יומי דחנוכת מניה אינון. הסכום הרגיל להיקף שלם הוא שבוע של שבעה ימים. זו חטיבת הזמן המוכרת לנו הבסיסית, שבוע. ארבעה שבועות חודש, 12 חודש, שנה. אבל הסכום הרגיל הבסיסי, כן? כמו הספירה העשרונית, עד 10. 11 זה כבר 10 ועוד 1. זה לא מספר חדש. זה בנוי על 10. זה 10 ועוד 1. כן? הסכום הרגיל להיקף שלם הוא שבוע של 7 ימים. גם בזה יש מלאכת מחשבת. לא לחינם, השבוע היהודי הוא 7 ימים. יש איזו סיבה. אמנם, כן? סכום הרגיל להיקף שלם, של שלם הוא שבוע של שבעה ימים. אמנם, הוא מסביר למה זה. למה שבעה ימים? מה זה בא ללמד על שבעה ימים? איזה רעיון גנוז פה בשבעת הימים? זה בא להאיר את עינינו, הסכום הזה שבעת ימים. כן? מה הוא בא להאיר את עינינו? אומר רב כך, אמנם התכלית של כל נשגב וקדושת שם השם וחפצו הטוב בעולם, יגלל רק לזמן העתיד, ומלא הארץ דע את השם, השם ביום ההוא, השם אחד ושמו אחד, זה יגלל העתיד. שאליו פונות כל הקדושות. אמנם באמת, כן, התכלית תתגלה בעתיד. אנחנו לא יכולים להגיד שהמצב שלנו היום, ביום זה, יום ד' בשבוע, היום, המציאות היא שלמה, היא ודאי לא שלמה. יש בה הרבה חסרונות. יש חסרונות אישיים, יש חסרונות לאומיים, יש חסרונות כלל אנושיים, זה ודאי ודאי. נכון? אז באמת התכלית של כל נשגב... האנושות כולה היא מאוד מאוד סובלת בכל הרמות, גם מבחינה פיזית, יש הרבה אסונות, מחלות, יש... כן? העמים טועים מבחינה רוחנית, תרבויות הגויים, זה דברים מאוד קשים, יש הרבה חסרונות במציאות. האדם הוא מלל. עם ישראל סובל מאוד... כן, בהרבה מובנים עם ישראל סובל, לא מספיק עם ישראל קרוב לעצמו, לא מספיק מכיר את כוחו, לא מספיק עוסק בתורתו, לא מספיק מכיר את אלוקיו. יש בעיות, יש בעיות. מתי ייפתרו כל הבעיות? בעתיד. העתיד. העתיד זה מציאות שבעצם זה המקום השלם. עתיד זה נקודת זמן כזו ששם כל החסרונות נשלמים. זה כמו שאומרים, אדם יש לו פצע. יש לו פצע. מתי הפצע יירפא? עוד שבועיים זה יהיה גלד, ואז הגלד ייפול, ושב כבשרו, הכל יהיה בסדר. זאת אומרת, העתיד זה עוד שבועיים. זאת אומרת, כוח החיים של הגוף, הוא מתמודד עם הפצע הזה במשך שבועיים. יש לה גוף, כוח חיים. הכוח הזה מתפשט על ההווה, ולאט לאט מתחיל ליצור כל מיני פעולות של החלמה, עד ההחלמה המלאה. זה דוגמה קטנה. אותו דבר, הפצע העולמי, מאז חטא אדם ראשון, פצע גדול. משל לאב שנתן לבנו מכה גדולה, זה יצר הרע, מסכת קידושין. משל לאב שנתן לבנו מכה גדולה ואמר לו, כל זמן שאתה שם את התחבושת הזו, המכה בסדר. אם אתה מוריד תחבושת, הפצע שלך מעלה ריקבון. ההווה יש בו חסרון. התיקון של ההווה זה רק אור העתיד, כי בעתיד הכל כבר שלם. יש עתיד. יש עתיד. אל מקום שבו, אולי כמו הר נבו, רואים רחוק, רואים שקוף. עד הים האחרון. הראה לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אל תקרי הים האחרון, אלא היום האחרון. משה רבנו ראה את העתיד כולו, את כל החשבון של ההווה, איך הוא זורם אל העתיד עד היום האחרון. העתיד צופן בחובו שלמות מוחלטת, ליחידים ולאומות. זה ייקח זמן. אבל בואו נחזור לדברי הרב. מה אומר לנו הרב? זה כלל מאוד יסודי. אומנם התכלית של כל נשגב וקדושת שם השם וחפצו הטוב בעולם, יגלה רק לזמן העתיד. שאליו פונות כל הקדושות, פסיק. אמנם גם בזמן ההווה, כוח העתיד נגלה, איך הוא הולך ובא, וזה יגלה לידי גלגוליהם של ישראל הנפלאים, שלולי תכלית העתיד הנשגב, אין פותר לחידת עולמים זאת. אומר הרב, לא צריך להיבהל מתמונת ההווה. למרות שההווה, ניצב לפנינו עם כל חסרונותיו. אלה הידועים לנו, ואלה שאינם ידועים לנו. אף על פי כן, מי שיש לו עיניים, יכול לראות את העתיד זורם בתוך ההווה. דיברנו על הפצע מקודם. כשמסתכלים על הפצע, אם היה לנו אפשרות, היינו רואים איך כוח הבריאות של הגוף כבר פועל על הפצע. ברגע זה, למרות שהפצע נראה מאוד לא יפה, אבל כבר כוחות של הבראה זורמים אל מקום הפצע. או להסתכל על עץ, הוא נראה לך בגובה של 1.10 מטר, אבל למעשה ברגע זה הוא כבר צומח. זה לא מדיד, אתה לא רואה בעין, אבל כוח השורש מתגלה בענפים. אותו דבר גם פה. אגב, אם החקלאי לא היה מאמין בכוח הצמיחה של העץ או של החיטה, לא היה זורע, מאמין וזורע. מאמין בחיי העולמים וזורע. זאת אומרת, באופן כללי אנחנו מאמינים בתהליכי צמיחה שמאפשרים לנו לקבל את ההווה הרדוד, כי אנחנו יודעים שסופו של ההווה החקלאי הזה, סופו של ההווה הזה זה לצמוח. אז אני יכול לקבל גם את ההווה. באותה מידה אנחנו צריכים להתייחס גם כאשר מסתכלים על הגידול שנקרא עולם הזה. עולם הזה, כבר היום שאנחנו מתבוננים בו, כחלוף כך וכך אלפי שנים, אנחנו יכולים להתבונן ולראות התקדמות במצבו של עם ישראל, מצבו של העולם כולו, ויש לדבר על זה הרבה. עם ישראל התקדם, 2000 שנות גלות, חלפו על חולם. עם ישראל כמעט ברובו בארץ ישראל, 6 מיליון פה, 6 מיליון שם. אוטוטו רוב יושבי עליה. משהו, משהו. אפשר להתעלם. ריבוי התורה בארץ ישראל, תהליכי התשובה הנפלאים, מעמדם של ישראל בגויים, הצלת ישראל, ריבונו, הרבה דברים. אז מי שמסתכל רואה שכוח העתיד הוא כבר פעל פעולות גדולות על עם ישראל והביאנו עד הלום ועוד עתיד לעלות אותנו מעלה מעלה. זה מה שאומר הרב. באמת, בהווה עצמו, אנשי אמונה מרגישים ומכירים את כוח העתיד הפועל על ההווה. זה דבר נפלא. זה נותן המון תקווה. כי הייאוש ברובו, כן, הייאוש בדרך כלל נגרם כתוצאה מזה שאנשים מרגישים שדבר לא משתנה. כן, שום דבר לא משתנה. כלום. היום, מחר, מחרתיים, אותו דבר, שום דבר, כבר חלפה לשנה, שום דבר לא נשתנה. זו אותה המנגינה והמילים, איך אומר השיר. נכון? זה יכול להביא לייאוש. כשהדברים לא מתקדמים, כשהדברים לא נמצאים במגמה של עלייה, זה יוש. יכול להביא ליוש חלילה. אז אומר רב ככה, אמנם גם בזמן, אני חוזר על זה, אמנם גם בזמן ההווה כוח העתיד נגלה איך הוא הולך ובא, כן? וזה יגלה, מי שרוצה להתבונן באמת באור העתיד, חוץ מה שאמרנו עכשיו, להסתכל על עם ישראל, איפה היה לפני 2000 שנה ואיפה הוא היום, אומר לנו הרב, עוד סימן היכר. אתה רוצה באמת להשתכנע שהעתיד עומד אחר כותלנו? אתה רוצה להשתכנע שבאמת העולם הזה הוא נברא למגמה עליונה? תסתכל על עם ישראל וההיסטוריה שלו. הקיום של עם ישראל זה חידה שאי אפשר להסביר אותה. עם ישראל בעצם קיומו, הוא מוכיח מציאות של נצח. מימד על טבעי, על מותי, מתפתח, אלוקי, משיחי. מה שקורה לעם ישראל, כן? ההיסטוריה של עם ישראל, העם הזה שכבר מזמן היה צריך להיות מתחת לפני האדמה, עמים חזקים ממנו, שליטים ממנו, עוצמתיים ממנו, נעלמו במת ההיסטוריה. בעם הזה ממשיך להתקיים, ומוציא מתוכו גדולי עולם, שאם אתה לוקח רק אחד מהם, רק את הרמב״ם אתה לוקח, ושם על הכף השנייה את כל חכמי אומת העולם, הרמב״ם מכניע אותם. מה זה? מה זה דבר הזה? מאיפה הכוח של עם ישראל התקיים בגלות? מי מחיה אותם? הם חיים מכוח העתיד, כי בהווה אין להם קיום. אם ההווה היה בלא עתיד, אם עם ישראל לא היה חמוש בכוח העתיד, אם עם ישראל לא היה מונע מכוח של תוכנית עתידית, אין לו קיום. העמים הם עמי הזמן, עמי ההווה. הם חיים את ההווה. לכן, פרק חייהם ומשך חייהם הוא על פי המעגל הטבעי. מה שקוראים בשון חז"ל, נתמלאה סעתם. עם עולה ויורד. זה הכל על פי מהלכים טבעיים. כשאתה מסתכל על תולדות ישראל ועל גלגולי ישראל הנפלאים, אין פותר לחידה הזאת, אלא אם כן תאמר שהעם הזה הוא עם נצחי. הוא עם שהעתיד מניע אותו. ושהעתיד מניע אותך בהווה, אתה מנצח את כל הקשיים של ההווה. אתה תצא מהכבשנים לארץ ישראל, אתה תצא מגזרות תח ותת, וקשה לתאר איזה צרות שעם ישראל עבר בגלות. קשה לתאר. גם אצל הנוצרים, וגם אצל המוסלמים, צרות גדולות מאוד. הגזרות היו איומות. באיזה תנאים מחפירים וקשים פעלו גדולי ישראל, רבנו תם, רשי, המרשה, מרדכי, כל הגדולים האלו שמתורתם אנחנו שותים, אנשים ענקיים, תראו מה שהם כתבו בזמנים כל כך קשים. הרמב״ם נאלץ לברוח עם בני משפחתו ולהגר לחמש מקומות עד שהוא הגיע למצרים. נרדף על ידי הגזרות שהיו בספרד על ידי האינקוויזיציה, שם הנוצרים, נאלץ לברוח מכל מקום. ואת זה הוא כותב, את הדברים הוא כותב בבריחות שלו. ואת היד החזקה הוא כותב בסופו של יום, כאשר הוא מסיים את עבודתו בבית הסולטן. הוא מרפא את כל משרתיו, בני ביתו. בסוף היום אין לו כוח לעמוד על רגליים, כך הוא כותב לתלמידו. אני שוכב על המיטה וכותב את היד החזקה. בתנאים כאלו הוא כתב את היד החזקה. עכשיו אני שואל את השאלה, אדם שכותב את היד החזקה, אדם שרואה ערך ועניין לכתוב ספר הלכה לעם ישראל, מכוח מה הוא מונע? מכוח העתיד או מכוח ההווה? נשאיר את זה לשיפוטו של השכל הישר. שום עם בתנאים כאלו לא רואה לעצמו חובה ולא יכולת להמשיך ולהתמיד. למה? איזה עתיד מחכה לו? העמים לא חיים בצילם של העתיד. לא. לכן אורך החיים שלהם הוא קצר. העתיד, אין להם את העתיד שמנצח את ההווה. מנצח במובן של נצח. נצח ההוא, כן? לוקח את ההווה, כן? תראו את לכם, חתיכת נייר מקופלת, זה ההווה, מקופל. עכשיו, זה כוח מיישר את הדף, מיישר, מחליק אותו. והנה עכשיו, לא ראית שהוא היה מקופל פעם. ככה ההווה, ההווה הוא מקופל. מערכת היחוסים שבין הדברים, בין הגוף לנשמה, בין עיקר ותפל, בין חוץ ופנים, הדברים לא מסודרים, מקופל, אבל לאט לאט הדברים הולכים ונפשטים, הולכים ומתיישרים. מי הכוח שמיישר אותם? כוח עתיד. והיה העקוב למישור, כל הנביאים כולם, שתקנו חכמים לקרוא את ההפטרות בשבתות, זה כדי להכניס לעם ישראל את התקווה הגדולה. והיה השם ביום ההוא, ניסה בראש הורים, כל הנבואות האלו, הם באים להפגיש אותנו עם כוח העתיד, כאשר ההווה של עם ישראל בגלות הוא קשה ונורא, תקנו להגיד את ההפטרות כאשר גזרו על ישראל לא לקרוא בתורה, אז תקנו הפטרות מעין הפרשה. אז זה גם הזכיר לנו מהי פרשה, אבל גם הזכיר לנו שכוח העתיד הוא מאוד מאוד חזק בתוך פרקי הנבואה. אז בואו נראה הלאה. אז מה הסיפור? על כן, יש לכם את זה? שלולי תכלית העתיד הנשגב, אין פותר לחידת עולמים זו, של ההיסטוריה של עם ישראל. כן? על כן. על כן. השבת היא מורכבת עם היקף הזמן ההווה המתמיד, ורומז ליום שכולו שבת מנוחה וקדושה. להראות שבעצם הזמן ההווה, רושם הזמן העתיד הוא כבר מוכן ומוחש. מה מסביר לנו הרב כאן? למה השבוע הוא של שבעה ימים, ובתוכו נכלל את השבת, לכאורה? לא היינו צריכים לקרוא לו שבוע. אם אני קורא לזה שבוע, זאת אומרת שאני כולל את השבת בתוך ששת ימים. לכאורה, אם היינו רוצים לתת כבוד לשבת, איך היינו צריכים לקרוא? איך היינו צריכים לחלק את הזמן? שש ועוד אחד. שישה ימים ושבת. איך אנחנו קורחים את השבת בתוך ששת הימים? שבוע. איך? אומר הרב, אין להפריד את השבת מן ששת הימים. למה? כי השבת, מה היא מרמזת? על העתיד הגדול. מאין עולם הבא. שבת זה זמן שבו אנחנו מתעוררים להכיר את העולם העתידי שלנו. האדם מתבודד עם עולמו הפנימי. איש אל יצא ממקומו. מה זה ממקומו? מקומו של עולם. איש אל יצא ממקומו ביום שבת. ביום שבת אנחנו לא יוצאים. יום שבת אנחנו לא במציאות החיצונית חילונית. ביום שבת אנחנו יונקים מאור העתיד. גם של היחיד, גם המשפחתי, גם הלאומי, גם העולמי. והנחילנו ליום שכולו שבת. יום שבת. ביום שבת אנחנו לא עושים למד תת מלאכות, כי כאילו כל מלאכתך עשויה. העתיד ניצח, המלאכה עשויה. אנחנו תואמים מטעמו של העתיד. כל הלכות שבת הן מכוונות כדי לעורר אותנו, להפגיש אותנו, להתאים לנו מהחוויה של העתיד. ומי שפוגם בקדושת השבת, הרי הוא לא מצליח להביט באור העתיד. ושלא יתפלא, למה אחרי זה שהוא חוזר להווה, ליום ראשון, ההווה נשקף לו בצורתו המקומטת, המקומצת, החסרה, ואין לו אפשרות לנחם את עצמו, כאור העתיד לא מפיח חיים בתוכנית החיים שלו. כן? אז זה הסיבה שזה נקרא שבוע, שהשבת היא עם ששת ימי שבוע. השבת היא כמו לב בגוף חיי החולין. הלב הפועם, פועם, בתוך ההווה. פטר והזאב, ומי שיקשיב טוב יוכל לשמוע את האווז בתוך הבטן של הזאב. הזאב זה ימי החול, האווז זה השבת. הקול של השבת, שומעים אותו בתוך ימי החול. העתיד נמצא שם, והוא דואג שההווה לא יסתאב, לא ירכב, לא ייקח את הכל לאבדון של חלקיות, של ייאוש ותבוסתנות, של עמידה באמצע הדרך. את המנגינה הזו אי אפשר להפסיק. כן, ליאור. אתה קורא לזה שבוע, מה זה שבוע? שישה ימים ושבת יחד איתו, זה נקרא שבוע. בדיוק. ששת ימים זה הזירה התהליכית, ששם מתרחשים הדברים בזמן, במקום, בחלקיות. כן? ששת ימים. אבל שבת זה כבר מגיד מראשית אחרית. שבת זה כבר מה שנקרא משחק מחור. השבת מראה לך שכל כל ההווה זה משחק מחור, הכל צועד לעתיד. ואתה רואה איך ההווה הולך צעד אחר צעד אל העתיד. עוד צעד, עוד צעד. אבל זה אם השבת נמצאת בתוך ששת ימי השבוע. אם השבת היא לא נחגגה כראוי, לא נשמרה כראוי, חסר מהרת העתיד בתוך ההווה. וההווה משפיע בהתאם. הוא מקרין עליך את הרושם המוטעה של הכיפאון והכיבאון וחוסר התנועה. שזו השליה מסוכנת מאוד, שיכולה להביא את האדם לייאוש. להעביר אותו על דעתו ועל דעת קונו. לכן מאוד חשוב שתמיד אנחנו נהיה מסובבים באנשים שמדברים על העתיד. אני זוכר את הרב ביגון עולה על הבמה פה ביום העצמאות הראשון אחרי הגירוש מגוש קטיף, ההתנתקות יותר נכון. והוא ראה את הפרצופים ככה למטה, אנשים היו על הפנים מה שנקרא. והוא נתן דרשה לפני תפשין סמך, כן, יום העצמאות תפשין סמך, לא, זה היה תפשין סמך וו. כן, הגירוש היה תפשין סמך, באב. כן, יום עצמאות, שנה שלאחר מכן, סמך וב, אז הוא נשא דרשה, בליל יום עצמאות פה בישיבה, ודיבר על העתיד. לאט לאט ככה הרגשנו איך הוא מרים אותנו, רב צבי יהודה, רב קוק, לאט לאט מרים אותנו, ברוך השם, כן, רקדו במעגלים וסמכו שמחה גדולה, היה יום עצמאות מאוד מאוד שמח, כי היה מישהו שהצביע על העתיד. ואז ההווה קיבל את הפרופורציה, נכון שההווה לא פשוט. גורשו יהודים מגוש קטיף, 8,000 תושבים. חבל ארץ נמסר בידי זידים ורשעים, לשום תכלית ותועלת. היה כאב מאוד גדול. אי אפשר לרפא פצע כזה בלי עתיד. אי אפשר. טוב, אז זה מה שהוא אומר כאן, ששבוע נקרא שבוע כדי לכלול את השבת בתוך ימות השבוע. כי אחרת ימות השבוע יהיו גוף בלא נשמה, וגוף בלא נשמה אחת דתו למות. עד לכאן אלה הקדמות שמדברות איתנו. הרב הסביר לנו בצורה נפלאה את ההכרח של שילוב ומיזוג העתיד וההווה. אז מה הבעיה? היוונים פעלו פעולה תרבותית הפוכה לזו בדיוק. אומר הרב כך, היוונים אמנם ביקשו לסמות אורו של עולם, הכשיכו עיניהם של ישראל ומילאו את העולם פחזות והוללות. אין תכלית, אין עתיד מזהיר, רוחני, נבואה, בית מקדש, גילוי אלוקות עתידי, שבגללו או בשבילו כדאי להיות מוסרי בהווה. כי ההווה הזה לא מוביל לשום מקום אלי. ההווה הזה הוא כמות שהוא, אין לדיין אלא מה שראות עיניו. אם ההווה הזה מאפשר לך לאכול עכשיו איזה ארוחה דשנה, תאכל. לברך? מה אתה מברך? מה, אתה מכיר באלוקים? אתה מכיר בעתיד? אתה מכיר בכוח שניצב מעל ההווה? צריך להתחשבן איתו בכלל? איזה משקל יש לכוח הנצחי האינסופי העתידני הזה? מישהו משקיף עליך ממרומי העתיד? מישהו מצפה ממך לחיות החיים אחרת? ההווה הזה זורם לאן שהוא בכלל? ממש ממש לא. אמרו היוונים, אין עתיד. אבל מכיוון שסוף סוף אדם רוצה ליהנות, מה עושים? נהנים בהווה. אכול ושתו, כי מחר נמות. אין עתיד. היוונים אמנם ביקשו לסמות אורו של עולם. החשיקו עיניהם של ישראל וחושך על פני תהום, דרשו חז"ל, זה יוון שהחשיכו עיניהם של ישראל. מה זאת אומרת החשיכו עיניהם של ישראל? איזה עיניים החשיכו? איזה עין? עין? העתיד. הם החשיכו את עין ימין. בלעם שתום העין. הם החשיכו את עין ימין, את עין העתיד. שיהודי לא יכול להביט אל העתיד ולשאוב משם עוז ותעצומות. תכבד העבודה על האנשים ועל ישעו בדברי שקר. תכבד העבודה, שיהיו מרוכזים בשאלות הכי בסיסיות של הקיום. מה נאכל היום? איפה נשען הלילה? לא יעניין אותם שום שאלה מעבר לזה. לא שאלה של עוד יום ולא עוד יומיים, וודאי לא של עוד 2,000 שנה. תכבד העבודה על אנשים. כך עשו המצרים בזמנם, ובעת החדשה, היוונים, כן, חיזקו מאוד את המגמה הזאת של לחם ושעשועים, כן, ומלאו את העולם פחזות ועוללות על יסוד העיקר, שימו לב, מה היה העיקר אצלם? יסוד העיקר של לקיחת ציור הזמן ההווה בלא שום תעודה בעתיד. אין עתיד. לא צריך לך שום נקיפות מצפון על מה שאתה עושה. אתה לא צריך למסור דין וחשבון לשום עתיד. שום עתיד לא עומד אחר כותלנו. אף אחד לא משגיח מן החלונות ומציץ מן החרקים. זו אשליה שיש עתיד. זו אשליה שיהיה פעם טוב יותר. ההווה הוא עולם מעגלי של לידה ומוות, של פריחה וכמילה. עולם כמנהגו נוהג. זה היוונים. הגרסה היוונית, בגרסה המודרנית, תרבות המערב, בחלקים היותר חומריים שלה, לזה היא מטיפה. תאווה, קנאה וכבוד. עולם הזה, אין עתיד. עד שגרמו להשפיע על הכתות הרעות, שיצאו מקרבנו לאמור, אין עולם אלא אחד, ושבעבורם תקנו במקדש לאמור מן העולם עד העולם. ההשפעה שלהם גם על עם ישראל הייתה כל כך גדולה, עד שהתחילו בעם ישראל להיות אנשים שהפסיקו להאמין בעולם הבא, ואמרו אין עולם אלא אחד, רק העולם הזה. העולם הזה הוא עולם סגור באופן הרמטי, עבד לא יצא ממצרים לעולם, מעולם. מה זה עבד לא יצא ממצרים? במושגים שלנו, במצרים הצליחו המצרים, התרבות הזו לגרום לאנשים, לא לפרוץ את קליפת ההווה. כל אדם היה מסובך בהווה שלו. ההרגשה שלו בזמן הווה, היא הייתה ממלאת אותו. שום תקווה לא העירה עליו מאיזשהו מבט יותר גבוה, יותר עתידי, של יהיה טוב, הכל נידון לטובה, של איזה אבולוציה רוחנית, של איזה קו מתפתח, שום דבר. ההווה מילא אותו. כאבה לו האצבע, עכשיו כל עולמו זה כואב האצבע. הוא לא מסוגל לחשוב על כך שבעזרת השם הכאב ייפטר עוד שבוע, עוד שבועיים. לא, הוא לא יכול לקחת מאור העתיד בכלל. זה יוון. זה יוון. כמה זה מסוכן. כמה זה מסוכן. כן? אז היו כאלה בעם ישראל עצמו שהושפעו מהיוונים עד כדי כך שנתקע אצלהם הזיקה בין ההווה לבין העתיד. השבוע אצלם כבר לא כלל את השבת. אור השבת לא זרח, לא התפשט על ימות השבוע. את אותו נייר מקומט כבר לא היה אפשרות לפשט אותו, והעקוב כבר לא יכול להיות למישור. עד שאמרו, אין עולם אלא אחד. אין עתיד לישראל. אין משיח לישראל. אין גאולה. אין מקדש. אין חזרת שכינה. זה המשמעויות של האמירה הזו. היו כאלה יהודים. אין עולם אלא אחד. אז תקנו חכמים, כמשקל נגד, תקנו חכמים להגיד בבית המקדש בסוף כל ברכה מ-18, כן? היו גם במקדש, אם יש תפלל מקדש, כן? המשמר, הכהנים, מתפללים 18. אז תקנו במקדש באותם תקופות בית שני, תקנו להגיד בסוף כל ברכה, ברוך אתה השם, מן העולם עד העולם. מה זה בא להגיד? שיש בעצם שתי עולמות. יש עולם הזה, יש עולם הבא. כדי לרומם את ההכרה ולחלץ את עם ישראל מן הטעות של אותם מתייוונים שאמרו אין עולם אלא אחד. נמשיך הלאה. כן? כלומר, כן? תקנו להגיד מן העולם ועד העולם. כאילו צריך לציין שתי עולמות. עולם הזה, עולם הבא. במצב הנורמלי צריך להגיד מן העולם עד העולם. במצב נורמלי, השבת היא בלועה בתוך ההווה. לא צריך להגיד מן העולם עד העולם. שני העולמות האלה הם בעצם מורכבים זה בזה. מתי צריך להדגיש את מציאות העולם הזה בפני עצמו? כאשר פגמו את ראיית אור העתיד בהווה, ואז אנחנו צריכים להציג את העתיד כעולם בפני עצמו, מן העולם ועד העולם. לעשות את ההבדלה ביניהם. זה כמו שנמצאים בגלות, אז צריכים להזכיר את ירושלים. אנחנו צריכים להזכיר את ירושלים בכל רגע שאנחנו נמצאים פה. אנחנו חיים בירושלים. ירושלים זורמת בעורקנו. אבל שנמצאים בגלות צריכים להזכיר את ירושלים, צריכים להזכיר את ארץ ישראל. כן? צריך להזכיר. למה חכמי בבל מצוינים בבגדיהם, וחכמי ארץ ישראל לא, אומרת הגמרא, מכיוון שחכמי ארץ ישראל הם בני מקומם. מכיוון שהם בני מקומם, ארץ ישראל זה המקום הטבעי, הם לא צריכים להתלבש בבגדים שמציינים אותם כתלמידי חכמים. הם במקום השכינה, זה הלבוש שלהם. אבל שהיוונים קלקלו, שהם פגמו את היכולת שלנו לראות את אור העתיד זורם בתוך גוף ההווה, קרי, שבוע, שבת. אז צריכים להזכיר את העולם הבא כבר כדבר בפני עצמו. דבר בפני עצמו. זה מה שהוא אומר, בוא נראה את זה בפנים, נתקדם עוד כמה, איזה 10 שורות, צריך לסיים את זה, כן? כלומר, אתם רואים את זה? יש לכם? כן. יפה. כלומר, בשעה שהזמנים מתוקנים ועיני השכל בהירות, הרבנו לתאר את המצב הזה בתחילה, בשעה שהזמנים מתוקנים ועיני השכל בהירות, כן? עיני השכל בהירות ורואות את אור העתיד בתוך ההווה, ורואות את תהליך הצמיחה של הצמח. ממש רואים את תהליך הצמיחה. בשעה שהזמנים מתוקנים ועיני השכל בהירות, די באמירה אחת, מן העולם. למה מספיק להגיד מן העולם? לא צריך להגיד מהעולם ועוד העולם. כן? מספיק להגיד מן העולם. כן? והעתיד כבר נשקף. העתיד כבר נשקף. לא נסתר מעינינו. כן? לא אטום. אבל באשר הפעילו אור האמת, היוונים, בתפיסה החיצונית שלהם, נתנו דגש בעיני הבשר שלהם, הם נתנו דגש מופרז להווה. זה נקרא הפעילו, מלשון אפלה. הפעילו אור האמת, ראוי, כן? תקנו חכמים כדי להשיב את התודעה של העתיד. מה תקנו חכמים? ראוי להעמיד מפורש את התעודה של העתיד. זה נקרא עד העולם. אף על פי שהעיניים הטרוטות אינם מכירות אותו מן ההווה, צריך לזכור שהחכמים תקנו איזה בזמן שהעיניים הטרוטות של היהודים האלו, כן, כבר לא ראו את העתיד בתוך ההווה, אבל עדיין מועילה התקנה שהיא מן העולם ועד העולם. למה היא מועילה? כי אמנם עיני השכל לא רואות, אבל מה נשאר לנו לפליטה כדי להיפגש עם העתיד? האמונה התמימה בדברי הנבואה. אמנם עיני השכל לא רואות את זה, אבל נשאר לנו לפליטה האמונה. והאמונה היא מכירה שהעתיד הוא ודאי קיים. האמונה בדברי הנביאים וכן הלאה. בואו נראה את זה בפנים. אף פי שעיניים הטרוטות אינה מכירות אותו מן ההווה, מכל מקום דבר אלוקנו יקום לעולם. כן? אמונתם של ישראל, קריאת שמע של לילה. כן? לעומת קריאת שמע של יום, הרב מסביר, קריאת שמע של לילה. מה זה קריאת שמע של לילה? קריאת שמע של לילה היא חיזוק או ביטוי לאמונה התמימה של ישראל, שאנחנו צריכים אותה בזמן הלילה, בזמן שמצבו של עם ישראל הוא קשה. מה זה קריאת שמע של יום? זה בכלל עבודת השם, לא בהסתר פנים, אלא בגילוי פנים. זה נקרא עבודת קריאת שמע של יום. אז פה, בזמן הלילה, שהיוונים החשיכו את עינינו, יש לנו ספינת הצלה, סירת הצלה. סירת ההצלה היא האמונה הפשוטה בדברי הנביאים. אף על פי שהם יכולים לדבר לוקחים, וכבר אנו יודעים את תעודת העתיד, על פי מה? על פי הנבואה. על פי הנבואה. כן? בזה אנחנו מתחזקים, כן? פה הוא מרמז באמת, אולי מרמז, כן? לאותו תיקון, תקנה שכבר הזכרנו אותה מקודם, של אמירת ההפטרות בזמנים הקשים. כן? כדי לעורר את האמונה הפשוטה בליבותיהם של היהודים הסובלים והנרדפים עד סבר, להפגיש אותה עם הפתוס הנפלא של דברי הנביאים, ישעיהו, מלאכי, כן, חגי, זכריה, זה יספיק ליהודי בתקופות ההם כדי לרומם את עצמו, להרים, להוציא קצת את הראש מעל המים, או מעל הבוץ יותר נכון. וכבר אנו יודעים את תעודת העתיד על פי הנבואה נחלתם של ישראל, והיא לנו מבוררת, הם רואים? גם בעת החושך, שלא ייראה לעיני בשר באופן מוחש, כוח העתיד מתוך ההווה. כן, יהודים בשואה השתמשו בכוח הזה הרבה מאוד. יהודים בשואה השתמשו בכוח הנבואה. השתמשו באמונה התמימה. עיני השכל לא יכלו לראות שום דבר. כלום! רק חושך וחושך. שבע הפרות הרעות, אומר זוהר הקדוש, מרמז לשבע ענני הטומאה. כן? רק חושך וחושך היה בגטאות האלו. מה עמד לו ליהודי באותם ימים? האמונה התמימה. חדר לפנים לחדר, בו בחדריך עמי, חבי רגע קט עד יעבור זעם. איפה מתחבאים? בחדרי האמונה. חשוב ביותר, בחדרי האמונה. כן. או, וכבר אני יודעים, אתם יודעים, נבואה, נחלתם ישראל, ואילנו מבורר, כן? כשם שדאי, אתם רואים? כשם שדאי באמירה אחת מן העולם, לכלול כמו כן את העתיד. מתי מספיק להגיד מן העולם? כאשר אנחנו במדרגת שבוע, נכון? כאשר אנחנו במדרגת שבוע, שהדופק של העתיד הוא פועם בתוך גוף ההווה, במקביל לזה, די להגיד אז מן העולם. אנחנו לא מתכוונים בזה חלילה להגיד שיש רק עולם הזה. אנחנו אומרים מן העולם ויודעים ברור שזה כולל את שתי העולמות, את ההווה ואת עתיד, בחוברת מחוברים. אז כשם שדי באמירה אחת מן העולם לכלול כמו כן את העתיד, וכל זה שבזמן הבהיר והמאיר, שאנחנו נורמליים, שהשכל מאיר, כן? שקליפת יוון לא שולטת, שתרבות יוון לא שולטת, די להגיד מן העולם, ואנחנו מבינים שמדובר על צירוף של שתי עולמות. כשם שדי באמירה זו בזמן הבהיר והמאיר, כן די בחנוכה של שבעה ימים, לכאורה חנוכה הייתה צריכה להיות כמה זמן? שבעה ימים? שבעה ימים? איך מתמודדים עם יוון? איך מתמודדים עם יוון? באמצעות השבע? מכניסים את העתיד בתוך ההווה. אז למה תקנו שמונה ימים? כדי להראות לנו את ההשפעה של יוון. שיוון השפיעו באופן כזה שעכשיו אנחנו במצב של דיאליזה ולא במצב של תפקוד נורמלי. עכשיו הכליות הם כאילו מחוץ לגוף. עכשיו אנחנו צריכים את העולם הבא מחוץ לזרימה הטבעית שלו בתוך ההווה. זה הסיבה שזה שמונה. אם חנוכה היה שבע, פירוש הדבר היה שמה? שהיוונים לא פעלו מאומה על עם ישראל. אבל להראות שבכל אופן נגעו בכף ירחינו, ויעקב צולע מסרו של עשיו, יש צליעה, כדי להראות הסכנה הגדולה שבתרבות יוון, למה היא מסוגלת? קבעו שמונה ולא שבע. כי הם זרקו אותנו מדרגת השבע, ונאלצנו לתקנה של השמונה. כלומר, להעמיד את העולם הבא בפני עצמו. זו הסיבה שיהודים בגלות, אגב, דיברו המון על עולם הבא. למה דיברו על עולם הבא? למה דיברו כך על עולם הבא? למה חלמו על עולם הבא? כי לא ראו אותו בתוך העולם הזה. אבל פה תדבר עם יהודי בארץ ישראל על עולם הבא. הוא רוצה לראות העולם הבא בתוך העולם הזה. אתה לא יכול היום לשכנע אנשים אם תגיד להם שיש עולם הבא. הם רוצים לראות את העולם הבא ההולך ובא בתוך העולם הזה. אנחנו רוצים את מדרגת השבע. אבל באותם הזמנים היה הכרח לתקן שמונה. כדי להראות שהיה איזה אובדן הזיקה הבריאה בין ההווה לבין העתיד. וממילא העתיד צריך לקבל הדגשה מיוחדת נבדלת מן ההווה. כי אחרת בלי ההבדלה הזו, הוא לא יחזור לזרום בתוך ההווה. ההבדלה עכשיו צריכה לקדום להכללה, להתכללות. ההתבדלות של העתיד, היא צריכה לקדום להתכללות חזרה בתוך הזמן. זה מה שהוא אומר כאן. אז תראו, כן? אז לכאורה היה די בשבעה ימים, שכולל ההיקף הזמני, ההווה, שבתוכו כבר נכלל לשבת, רומז ומכין ליום שלו לשבת. אבל, למה זה שמונה בכל זאת? אבל... לעת הירידה שגרמו היוונים ההוללים, ראינו שהוללות תמיד מתפתחת על בסיס של תפיסת ההווה הרגעי, רק העתיד מוליד בנו יראת שמיים גדולה, עד כדי כך שאנחנו נזהרים לא לקלקל את המצבו של ההווה, ולהשתמש בו כחומר גלם שהעתיד משתמש בו. אבל ההוללות מתפתחת כולה על הבסיס של אובדן, קשר העין עם העתיד. נו, אבל בזמן ההוללות שגרמו היוונים, שתשתשו את בהירות ההווה מלהציץ מתוכו את ההווה, את העתיד הנהדר, בזמן הזה, קלקול הזה, שאז יגלה אור השם וכבודו בעולם, והאלילים כליל יחלוף, שקלקלו היוונים את הצפייה הזאת, צפייה מופלאה, כמו חייל שעכשיו מתחיל את הטירונות, ביחידה מובחרת, ויש לו מסלול של 10 חודשים, מפרחים, אבל הוא רואה את העתיד, ומכוח העתיד הוא מחזיק את האלונקה על הכתפיים. הוא עושה את מסע הקומתה מתוך ראיית העתיד. אבל אם תשתשו את ההתחברות של העתיד עם ההווה, מה קרה אז? אז היה דרוש לחזק את הצפייה העיקרית הישראלית. היה צריך לבודד את העתיד ולקרוא לו בשם בפני עצמו, לא בתוך גוף ההווה, כי בתוך גוף ההווה כרגע אי אפשר להשגיח בו, כי היוונים טימאו את ההווה, ומכיוון שהם טימאו את ההווה, נוצר אוטם, שלא מאפשר להרגיש את הדופק הנסתר של העתיד. אתה שם את היד, לא מרגיש דופק. אין דופק של עתיד. צריכים עכשיו לבודד את הדופק, להציב אותו בפני עצמו, לבסס אותו חזק באמצעות הנבואות, כל האמצעים החינוכיים. או בסמליות הזו של 8, כמו שאמרנו, שהשמונה זה עתיד, מעל 7, 8, כן? היה דרוש לחזק את הצפייה העיקרית הישראלית, כדי שלא תתקמץ גם היא בהווה, כאותה של היוונית חלילה. אם לא היו עושים החכמים את פעולת ההצלה והבידוד של 8 מתוך 7, היה יכול להיות מצב חלילה של אובדן העתיד. יהודים רבים היו יכולים לאבד את חשבון העתיד. כן? ולעשות החנוכה 8 ימים. כלומר, יום אחד העודף על ההיקף הנוהג בהווה. למה יום אחד עודף על ההיקף? למה צריך להיות עודף? כי אנחנו מתקשים לקבל כבר תחיות מאיזה מחזור זמנים? מאיזה מחזור? של 7. כשמתקשים לקבל את החיות 7, אז אנחנו מוסיפים יום אחד נוסף, שהוא הדיאליזה. הוא הלב הפועם מחוץ לגוף. ומההתחזקות הזו, מההתבודדות עם העתיד, עם לבדד ישכון, ובגויים לא התחשב, מתוך ההתבודדות הזו עם העתיד, שההכרה של העתיד תחזק דיה, אז אפשר להשיק אותה כבר בתוך ההווה חזרה. ויש לצפות שאנחנו נראה אותו פועל על ההווה. אבל פה זה פעולת תיקון, זה הרב פה מסביר שיש פה איזה תיקון של חז"ל, כדי להסביר לנו את השפעת יוון ואת הדרך להתמודד איתה. כלו יום אחד העודף על ההיקף הנוהג בהווה, להורות בפועל, שכל מגמותינו יגלו ויצאו לפועלן רק בעתיד. מה אומר לנו הרב? שלא רואים את העתיד בתוך ההווה, אז מתחילים להגיד מה? יהיה טוב. מה זה יהיה טוב? יהיה טוב זה עתיד שנמצא שם, אבל הוא לא מתגלה. מדרגת חנוכה, מה ששם התיקון הזה של 8, זה בעצם להציב את העתיד כדבר הכרחי, אף על פי שאנחנו לא מרגישים את ההתפרטות שלו בתוך ההווה. זה ההבדל בין שני מדרגות האמונה של כל מאן דעביד רחמנא לתעביד, ומדרגת גם זו לטובה. כל מאן דעביד רחמנא לתעביד, זה לטובה. וגם זו לטובה זה לראות את העתיד בתוך ההווה. שתי מדרגות. מדרגת חנוכה זה יהיה טוב. יש עתיד. יהיה טוב. יהודי בין הגדרות בגטו, יהיה טוב. יהיה טוב. גם אם אני אמות פה במחנה העבודה, ימשיכו אחרינו. עם ישראל הוא עם הנצח. כן? הבריחה מסוביבור המפורסמת. כן, אותו יהודי בתחילת הסרט שרואה את הנאצי שאומר לו, הוא אוכל מה הוא עושה שם ליהודי, נותן איזה סתירה או משהו כזה, אז היהודי לוקח אפר מהרצפה וממולל את האפר, מסתכל לו על העיניים של הנאצי וממולל את האפר. הנאצי מבין היטב למה הוא מתכוון. אותי אתה יכול להרוג, אבל אתה בסוף תהיה כמו האפר הזה ועם ישראל ימשיך. ואז הוא מסתובב היהודי והולך לדרכו והוא יורה לו בגבו כדור אחד. כמה הנאצי יודע שהיהודי צודק. זה השמונה. זה השמונה. נכון שאנחנו לא רואים את ההווה, את העתיד בתוך ההווה, אבל אנחנו מאמינים. היום ברוך השם המצב השתפר, אבל חנוכה של אז היה הכרח לפתח את אומנות העתיד באופן אחר של יהיה טוב. כן? כל מגמותינו יגלו ויצאו לפועלן רק בעתיד, כאשר יצא הזמן בכללו מידי שפלותו, והעולם ירפא מעברונו ורעותיו הכלליות והפרטיות, כן? שהוא מגמתן, כל המהלך המופלא שתואר כאן, זה מגמתם של ישראל, ותעודת אורו של מקדש. בעניין המקדש, הוא נועד להעלות את העולם מתוך העירור, מתוך הכללה שלו. על כן יומד החנוכת מניה אינון. בחנוכה אנחנו מתבשמים מאור העתיד, אף על פי שאנחנו לא רואים אותו כל כך זורם בהווה המקומץ והמקומט. לא כל כך רואים. על כן יומד החנוכת מניה, כאומר מפורש, מן העולם ועד העולם. יוצא לפי זה באמת שרב קוקו מסביר שחנוכה הוא כולו בעצם חינוך למדרגה, זה תיקון, אבל למדרגת הביניים של שמונה. זה מעניין, חנוכה זה לא שבע, שמונה. זאת אומרת, מדברים באמת דברים נפלאים ונשגבים על חנוכה, איזה אור אדיר יש בחנוכה, אבל לכאורה הרב מציג את החנוכה כזמן שמאיר בו יותר התיקון של השמונה, יותר התבשמות מאור העתיד, שיהיה יותר מאשר העתיד המתגלה בהווה. זה מעניין. זה מעניין. אבל זה הדברים. טוב,